תחנת הרדיו האינטרנט.
דורון בר-און מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו ליהנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ערב טוב. ערב טוב, צח ומשובח לכם מאזינות ומאזינים. אתם אלה שכאן איתי באולפן, אלה שנמצאים בבית ומאזינים לתוכנית, ואלה שיהיו איתי בהסקט שאחר כך וישמעו אותו, כי הוא יישאר שם לעולמי עולמים ברחבי האינטרנט. תודה שבאתם, תודה שבאתם איתי לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, אל עולמות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, לפעמים גם לא העזתי לגלות, לפעמים הבאתי אותם לפה, אל כל המקומות. תודה. היום, היום אנחנו נמצאים בשני בדצמבר 2024, ואנחנו נמצאים עם 423 ימים למלחמת חרבות ברזל, עם 101 חטופים שעדיין נמצאים שם, אי שם בעזה, שיחזרו הביתה. והיום, ממש היום, לפני לא מעט שנים, 1804, נפוליאון בונפרטה, מצאתי שהוא הכתיר את עצמו לקיסר, כן? הוא יום אחד התעורר בבוקר, הכתיר את עצמו לקיסר. פידל קסטרו הודיע כי קובה החליטה לאמץ את הקומוניזם, וגם בוטלה העבדות. זה יום ביטול העבדות. ואני אומר את כל הדברים האלה מכיוון ש כל המקומות האלה מתחברים אל התוכנית של היום. התוכנית של היום, קראתי לה רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, והכנסתי כמובן את הסימן שאלה ואת הסימן קריאה, בדיוק כדי לשאול את השאלות האלה את חברי שהגיע לאולפן, מנחם פרחי. מנחם, מה שלומך?
שלום, נעים מאוד.
עכשיו עכשיו שומעים אותך מנחם.
שלום, תהיה מאוד, מרגש להיות כאן.
איזה יופי. אז קודם כל תודה. תודה רבה שבאת. תודה רבה שהסכמת לבוא לפה, עזבת את מיליארד הדברים שאתה עוסק בהם, כדי להיות פה ולדבר איתי על היסטוריה. אבל הבאת עוד משהו איתך, נכון?
כן, הבאתי איתי, כי בין כל הדברים שאני עושה, אני כן. גם כתבתי ספר, ספר בשם מורק, כן. שמתרחש בתקופת הנבטים לפני 2000 שנה, וזה אחד מהדברים שנדבר עליהם היום,
נכון,
של ההיסטוריה.
נכון, אז למי שעדיין לא מכיר, ואני מכיר, וגם מתברר שאנחנו ככה מכירים במשפחה, יש לנו איזה חיבור איכשהו באדוות נוספות של משפחה, מנחם הוא גם סופר, אבל לגמרי גם, זאת אומרת, הוא מגיע מעולם תוכן אחר לגמרי, הוא בבנק הפועלים, הוא מתעסק שם בעניינים של בנקאות ושל מסחר, ואתה גם אוהב לשוט בים, ואני גיליתי שאתה אוהב לספר שהצבא הקרבי שהיית בו ככה מאוד חיבר אותך אל המדבר ואל סיפורי המדבר, היית בסיירת שקד, ואתה גם בלי עין רע ספורטאי, חמסה חמסה, ואתה אוהב את הדברים האלה, ושאלת אותי על רכיבה, חשבת זה אופניים, לא, אז זהו שלא. ואירועים משפחתיים אישיים מאוד, מאוד לקחו אותך אל המקומות שבהם אתה היית, ואנחנו ניגע בהם. אמרתי, מספיק מנחם.
אמרת הרבה מאוד, אני קצת נבוך, אבל הכל נכון. המדבר השפיע עליי לא מעט, okay. בכל מה שקשור לכתיבת הספר, אבל לא רק. וגם הקורס שעשיתי, קורס סקיפרים, שבעקבותיו יצאתי להפלגות בים, גם הוא קשור באיזשהו אופן לספר שכתבתי. ויש עוד לא מעט אירועים שהשפיעו עליי, שגרמו לי ככה, לכתוב את הרומן הזה, את הרומן המדברי הזה על הנבטים.
נהדר. כשאנחנו דיברנו כשעשינו את ההכנה, עבדנו ביחד על התוכנית הזאת, דיברנו על זה שאנחנו מאוד נרצה לחפש בתוכנו פנימה, עד כמה ההיסטוריה באמת רלוונטית, היא משפיעה או לא. אני רק אספר לך שאת התואר הראשון שלי באוניברסיטה עשיתי בהיסטוריה, ואני זוכר את המרצה בשיעור הראשון, ביום הראשון, אוניברסיטה, תל אביב, בא ואומר, חבר'ה, אנחנו לא הולכים ללמוד היסטוריה. מי שרוצה ללמוד היסטוריה זה לא פה. סתם באתם. אמרנו לו, מה? רגע, מה? אז הוא אמר, פה אנחנו נלמד לא מה קרה, אלא מה רוצים שנחשוב שקרה, וגם נתעסק בלמה רוצים שנחשוב שכך קרה. זאת אומרת, ההיסטוריה היא בעצם כלי בידיו של הכותב אותה.
נכון מאוד.
אז זה באמת יהיה הנושא של התוכנית שלנו היום, ואנחנו ננסה לברר ביחד האם ההיסטוריה חוזרת. ואני גיליתי אצל יורם גרון שהוא במילים של בשיר של תלמה אליגון, הוא אומר שההיסטוריה לא חוזרת.
מבחינתו ההיסטוריה לא חוזרת.
מבחינתו ההיסטוריה לא חוזרת. אז בואו קצת נשמע את יורם גרון.
כשהיינו בבית הספר חבורה של נערים בלפון הצהריים על גדר כך מדברים על מורים ושיעורים על בנות ועל שירים אז היינו באמת מאושרים אז היו ימים של חלומות נהדרים זו אחרת ההיסטוריה לא חוזרת השירים היו שירים ואנחנו מן הסתם היינו אחרים כך כולנו התבגרנו מפחות ומיותר על החלומות ויתרנו מי שלא עוד יבטר על גדר כבר דור חדש עם סגנון שונה ממש איזה צליל, איזה שירים, איזה שירים ואולי אנחנו את עצמנו לא זוכרים זו הייתה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז זו הייתה תקופה אחרת, וההיסטוריה...
לא חוזרת.
לא חוזרת, אומר יורם גאון. תגיד לי, מה יש בספר הזה? כתבת קודם כל מורק.
מורק.
מורק, ואתה יודע, האינסטינקט הזה היה כמובן למורק, מורשת קרב.
כן, האמת היא שהחיבור הזה שעשית הוא חיבור...
אינטואיטיבי.
שקצת הפתיע אותי, כי לא חשבתי על הסיפור הזה, אבל האמת היא שגם בספר יש אירועים שבהם מורק נאלץ לצאת לקרב, ולהגן על השיירה שלו. אז רגע, בוא נגיד אולי בכמה מילים על מה הספר.
כן, אני הבנתי ממך שהסיפור רקע הוא בעצם הנבטים, ואנחנו נדבר על הנבטים, מה זה הדבר הזה. מדובר על איזשהו ילד שמתרוצץ לו שם בין הרגליים של הגדולים, ודרך עיניו קורים דברים.
נכון מאוד. מורק הוא נער שגדל באטק, שזאת עיר שהייתה באמת בתקופה של הנבטים, ממנה יצאו לא מעט שיירות גמלים, והוא ילד, נער, בגיל 14 בערך, מתרוצץ בשכונה הזאת עם החברים שלו, קופצים לבורות המים שהם שואבים מהם למחייתם, ובאיזשהו שלב הוא נזכר שהמבוגרים אומרים שאסור לצאת למדבר, כי המדבר הוא מאוד מסוכן.
כן.
והוא נזכר באבא שלו שעזב אותו בגיל מאוד צעיר, והוא באיזשהו מקום מתפתח בו איזשהו דחף, איזשהו רצון לצאת ולחפש אחר אבא שלו.
אז אבא שלו עזב אותו בגיל צעיר, ואני מבין שיש פה איזה משהו אוטוביוגרפי שלך.
נכון.
כי נכון. האמת היא שבכל כתיבה, וראיתי שאתה גם כותב שירים, בכל כתיבה אנחנו מביאים את עצמנו בסופו של דבר, ורק אחר כך את הדמיון.
נכון מאוד. אבי נפטר בסוף 2017, בדצמבר, כן. ולא ידעתי כמה מותו השפיע עליי. הוא נפטר בגיל מאוחר יחסית, בגיל 85, ולכאורה, זו דרכו, לא לכאורה, זו דרכו של עולם. וחשבתי שהשלמתי עם מותו, אבל מסתבר שצמח בתוכי משהו אחר שלא ידעתי, ולמרות שכתבתי שירים, אני כותב שירים הרבה מאוד שנים,
כן.
פתאום צמח בתוכי איזשהו רומן על נער שחי בתקופת הנבטים ויוצא לחפש אחר אביו, ולמעשה חשתי שאני מגשים את החלום שלי באיזשהו אופן דרכו של מורק, ויוצא לחפש את אבא שלי על שיירת גמלים בתקופת הנבטים, שתמיד הם הסעירו את דמיוני.
אז הם הסעירו את דמיונך, הם מסעירים עדיין את דמיוני שלי. אני חייב להגיד לך שהסיפור הזה של הנבטים אותי כמורה דרך לוקח בכל הזדמנות שאני ככה יוצא קצת למדבר. ובואו נספר מה שנקרא, רגע, מי זה הנבטים?
הנבטים נכתב עליהם לא מעט, ועדיין יש רב הנסתר
על הגלוי.
על הגלוי.
כן, הם לא השאירו חומר נכון. כתוב, כתבו עליהם קצת.
נכון, הם בעצם, המידע שיש לנו עליהם הוא סדר גודל של 400 לפני הספירה, 400 שנה לפני הספירה, עד 300 שנים אחרי הספירה.
אז רגע, 400 ועוד 300, 700 שנים.
נכון.
רגע, תשמעו שנייה, בואו נגיד את זה עוד פעם. בואו, אנחנו מדברים על, על תרבות שמתקיימת,
תקופה קצרה
700 יחזית. 700 שנים, 700 שנים, קצת לפני, כאילו איזה 400 לפני, 300
לפני
אחרי.
הרומאים, אחרי הרומאים, אוקיי. זאת אומרת לא אחרי הרומאים, הם השתלבו, בעצם נבלעו בתוך האימפריה הרומית.
אז מה שמתחיל עם, עד כמה שהצלחתי להבין, מתחילים נוודי המדבר, שמכירים את אורחותיו של המדבר, מתחילים להבין את הפוטנציאל הכלכלי, בזה שהם יודעים מה זה מדבר או איך לנוע בו, ואז מתחבר לזה עניין מסחרי, והם תופסים פיקוד על השיירות.
נכון, הכוח שלהם היה בעצם לדעת איך לחיות בדרכי המדבר, הצחיחות, ואיך להיעזר באמת במקורות מים נסתרים, שרק הם ידעו על קיומם, רק הם ידעו לחפור אותם, ועל ידי כך הצליחו בעצם להתמודד עם כל האימפריות שהיו סביבם, ולהמשיך ולשלוט לאורך כל התקופה הזאת בדרכי המדבר.
אז במדבר כמו במדבר, מי שיודע להתעסק עם המשאב הכי חשוב שזה מים, הוא בעצם זה שניצל, ובעצם הנבטים מצליחים בעצם לקחת אחריות על הנושא הזה של שיירות, של אורחות גמלים שמגיעות אי שם מדרום, מתימן, דרום סודן.
מתימן רחוקה במרחק של כ-2,000 קילומטרים.
דרך, עד לעזה. רגע, אותה מאוד. עזה.
אותה עזה.
גם בסיפור אנחנו שלי, לא יוצאים מזה מהסיפור הזה של עזה.
גם בסיפור של מורק, אפרופו ההיסטוריה חוזרת.
כן, או לא חוזרת.
או לא חוזרת, מתנהל קרב אדירים בעזה על השליטה גם של הרומאים, גם של קליאופטרה ובית ינאי באותם תקופה, כן. באותם, באותם שנים.
נכון. זה היה חלק, זה היה חלק מהאימפריה החשמונאית בעצם, עזה. החשמונאים
גם היו חלק מאותם עמים שניסו לשלוט באזור, היה מאבקים, גם הורדוס רצה להשתלט על חלקים גדולים יותר, ובעצם נאבק בקליאופטרה. היו פה לא מעט אימפריות באותה תקופה, והנבטים היו חלק מאותם...
אז זה לא דניאלה וייס שרוצה לחזור לשם בגלל שהיינו שם בכפר דרום, או זה, לא, זה הסיפור מתחיל עם החשמונאים. אתה יודע שבשכונת רימל, השכונה הכי מפוארת אולי בעזה, היה בית כנסת עם פסיפס מאוד מרשים שדוד, דוד המלך שם מנגן בנבל בשכונת רימל, והיום שם יהיה חורבות. אז רגע, הסיפור הזה מרתק של הנבטים, והוא באמת, הוא יכול למלא פה מה שנקרא קורס שלם באוניברסיטה, אבל הוא אמצעי מבחינתך.
נכון מאוד.
אז למה, הרי סיפורו של נער שמתבונן אל העולם ואל הסביבה שלו יכול גם לעשות בסביבה אחרת, במקומות אחרים.
נכון, אבל...
מה מצאת שם?
השתלבו פה כמה דברים שהיו בתוכי.
כן.
ובראש ובראשונה זה אהבת המדבר. אני שנים רבות מטייל במדבר, המדבר משפיע עליי. עד היום אני לא יודע לומר מה בדיוק עושה לי המדבר, אבל מסתבר שהוא לא עושה רק לי, הוא עושה גם להרבה אחרים. יש איזשהו שקט מיוחד, יש איזושהי עוצמה, איזושהי פראיות שקיימת במדבר, שהיא משפיעה בצורה מאוד עליי, בצורה מאוד דרמטית.
כן.
ויוצרת, מוציאה מתוכי סיפורים, שירים, וזה השתלב כמובן גם עם הסיפור של הנבטים, שהם תמיד היוו בעיניי איזושהי תעלומה, איזשהו מסתורין. ותחשוב שלא רק אני, הרבה מאוד אנשים, נגיד אם נדבר על פטרה, עיר הבירה שלהם, פטרה היא אחד מהערים שבעת פלאי עולם.
הסלע האדום, לא?
הסלע האדום, נכון מאוד.
אריק לוי.
אריק לוי.
אז רגע, פטרה מה היא?
פטרה היא פטרוס ביוונית.
אוקיי.
המסלע, הסלע, והיא בעצם הייתה עיר המרכזית של הנבטים.
שם ישבו המלכים. שם גם החביאו את האוצרות.
נכון מאוד. יש שם מאמינים ששם החביאו את האוצרות של הנבטים.
מתי פעם ראשונה הייתה בפטרה?
האמת היא שלפני שנה וחצי החלטתי לנסוע. נסעתי בגפי עם מדריך מקומי מירדן.
כן.
וזה היה סיור
מרתק. ויש את האימפקט הזה שאתה עובר בסי קצר הזה והזה, ופתאום בום, הכל נפתח הבאדי.
נכון.
מקסים. אז הסלע האדום ריתק לא רק אותך, הוא גם ריתק את החבר'ה בשנות ה-50.
מיחידה 101.
נכון.
מאיר הר ציון, חבריו.
והשיר הזה נאסר לשידור. יש מי שיודע או לא יודע, כי הוא הכניס יותר מדי אנרגיות ומוטיבציות לאנשים לחצות את הגבול לכיוון פטרה. היה בעצם סכנת מוות, היו יותר כאלה שמתו מאשר הצליחו להגיע לשם. אז בואו נקשיב קצת לאריק לוי.
הסלע האדום, האדום, בוואדי התחנו בין האבנים, אמר אחד כמו מוכה חלום, רואה אני פניה לבנים, אנו רעב הסלע האדום. Oh, הסלע האדום, האדום. גל גל השמש על ראשם הלם, והם נושמים אבק מדבר וחום, ולפתע כמו כפה בהם דמם, ראו הם את הסלע האדום. Oh, הסלע האדום, האדום. מתח היריות היה קצר, גנף אחד נפצעתי וידום, אנו רעב בפה מלא עפר, הגענו אל הסלע האדום. Oh, הסלע האדום, האדום.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז או הסלע האדום שר לנו אריק לוי, שיר נהדר. חיים חפר, נכון?
חיים חפר.
חיים חפר, חיים חפר לא משאיר אבן על אבן, בטח שלא במדבר. ואני רוצה שנייה רגע לחזור איתך למורק, לגיבור שלנו, לגיבור שדרך העיניים שלו, אבל הוא לא יוצא לבד לטיול הזה, למסע הזה, נכון?
נכון מאוד.
עם מי הוא יוצא בעצם?
הוא מסתובב עם החברים שלו באותה שכונה ענייה בתימן שנקראת עתק, ופתאום הוא מגלה שיש איזושהי נערה מיוחדת.
רגע, רגע, אולי תקריא לנו?
בשמחה.
אפשר?
בשמחה, בוודאי.
אז בוא תמצא את זה. בוא תמצא. אנחנו בחלק שבינו לבינה.
הרומנטי
של הסיפור. יאללה, הגענו לזה, הכי כיף.
בבוקר הראשון שבו יצאתי לרחוב, ידעתי שאני חייב לפגוש את הילדה המיוחדת, לראות אותה מקרוב. היא ננעצה עמוק במחשבותיי בלילות מחלתי. חשבתי שהיא עדינה מאוד, ועם זאת חזקה. היה בה משהו מסתורי, מושך. הרגשתי שהיא שונה מכל הבנות האחרות, אף שלא הכרתי אף בת. החבר הראשון שפגשתי היה רמי, שתמיד נראה שמח וחיוך גדול על פניו. מורק, יא חביבי, חיבק אותי. שאלתי אותו ללא שהות, מי זו הילדה הזו שנתנה לרפעת את הצעיף שלה? ומה עם רפעת באמת? מה קרה פה בזמן שהייתי חולה? הצפתי אותו בשאלות, פניו נפלו. רפעת מת אחרי יומיים ששכב שרוף כולו ומחרחר. לא עזרו כל התרופות שזורנה נתן לו. אני לא אמשיך לקרוא, כי יש פה קטעים ש...
כן,
הקוראים מוזמנים להמשיך ולקרוא את
זה. הם ימשיכו לקרוא את זה. איך מגיבים הקוראים לספר הזה? זאת אומרת, הספר הזה, הבנתי, הוא ממש ככה בחיתוליו, והוא יצא לאור, ויצא לחיים חדשים.
הוא יצא לאור באפריל האחרון.
כן.
אני יכול להגיד שאני, כמו שאמרתי, אני כותב שירים הרבה מאוד שנים, ואני מאוד ביקורתי כלפי היצירות שלי.
כן.
יש רגעים שאני קורא שיר ואני אומר לעצמי, מה עבר לך בראש, מה זה השטות הזאת?
כשחוזרים לזה אחר כך, אל הטקסטים.
כשאתה קורא את השיר ואתה אומר, תקשיב, יצא פה משהו באמת יוצא דופן. וכשקראתי את מורק פעם שלישית ורביעית וחמישית, הרגשתי שיצא פה משהו מיוחד. אבל לא תיארתי לעצמי איזה תגובות יהיו על הספר הזה. והרבה מאוד אנשים שקראו את הספר, באים אליי מיוזמתם ואומרים לי, תקשיב, זה סיפור יוצא דופן, מיוחד, מרגש, ממש הבאת אותי לחיות את חייו של מורק במדבר.
אז זה מה שבדיוק רציתי לשאול אותך, עד כמה זה שלח את הקוראים, או את מי שאנשים שנחשפו לספר את זה, אל אותה תרבות של נבטים, ואנחנו בתוכנית פה שנעשה ככה לחפש את ההיסטוריה, זאת אומרת, חוץ מהפולקלור וסיפורו מאוד אנושי של הנער,
אני לא יודע לומר לך כמה מהקוראים באמת זה עניין אותם. אני יכול להגיד לך שחלקם שלחו לי כתבה שהתפרסמה לא מזמן,
כן,
על תגלית נוספת בפטרה. זאת אומרת, היה פה איזשהו
טריגר
שגרם להם לראות את הכתבה הזאת ולהגיד, או, הנה, זה מתחבר לי לספר שקראתי.
אחד הדברים שאותי נורא מאוד מרגשים, כל פעם שאני חושב על הנבטים ואני מגלה את העושר התרבותי שהם מביאים איתם ושהם מתפתחים איתו, הם אנשי מדבר והם לומדים להסתגל, הם מבינים שבהתחלה יש להם רק גמלים ומה הם אחר כך, יש להם עניינים של רומאים ונצרות, ואחר כך גם המוסלמים שם קצת מזנבים, נכון. בסוף, והם יודעים להתאים את עצמם.
אחד מהדברים שהיה מיוחד בנבטים, שהם עברו מעם של נבדים שאין לו שום יישוב קבע, לעם שהקים ממש ערים שבהם היה התנהל מסחר, אנשים חיו בערים האלה והפכו בעצם לעם ששולט באותם דרכים במדבר גם באמצעות יישובי קבע.
אז יודע שנדמה לי נוח הררי בספרה והשונים על האנושות, הוא אומר שבעצם שם זה מקור כל הצרות. ברגע שאנשים הפסיקו להיות נוודים מלקטים וציידים והתחילו להיות יושבי קבע והתחילו בעצם לגדל קרקע, לגדל דברים על הקרקע, הם התחילו להיות יותר מיינדד לעניין של הקרקע, ואז יותר זה יצר את המלחמות, והמלחמות הביאו עוד מלחמות, והמלחמות האלה הביאו עוד ועוד ועוד. כל הצרות התחילו ברגע שהתיישבנו.
מעניין שאתה אומר את זה, כי אחת הערים הגדולות של הנבטים הייתה עובדת.
כן.
על שמו של המלך עובדת.
כן.
וכשהעיר הזאת התפתחה, אחד מהיועצים הבכירים הקרובים שלו חתר תחתיו. והתפתחו שם באמת איזשהם מאבקי כוח יכול להיות שזה בעקבות העובדה שהם עזבו את הנדידה.
אז אתה יודע, איך אומר דן תורן, הרי אימפריות עולות ונופלות וירדות, והעסק הזה קורה לא רק לנבטים.
אימפריות נופלות לאט.
כן, לאט, כי נבטים כבר אין, הרומאים כבר לא פה, אנחנו בינתיים פה.
אנחנו בינתיים.
בוא נקשיב.
שיר לי בהיסטוריה, הוא לא שומע ציטוט בהמון, בא בשעה שאתונה גולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת יוגיות ביתו. אמא לאבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה, חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים ברגע אחד.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
דן תורן, מנוחתו בגן עדן, הלחין את השיר הזה למילים של מאיר גולדברג, והוא כותב שם, מאיר גולדברג, הוא בתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות לאט. ורציתי לשאול אותך מנחם, הסיפור שלך הוא רומן היסטורי, ואתה בעצם מספר איזשהו סיפור שהיה יכול להיות, להתרחש אולי במרחב זמן, במרחב זמן אחר. יש לנו, אתה ככותב, כמישהו שהוליד את הספר הזה, עד כמה ההיסטוריה הייתה רלוונטית? עד כמה העמקת לתוך ההיסטוריה? עד כמה הייתה חשובה לך? אתה הרי לא חייב, אתה לא חתום פה כהיסטוריון. יש לך את החירות להיות גם,
נכון,
להפעיל את הדמיון.
נכון. לב הסיפור הוא לא, הוא מתרחש אמנם באותה תקופה, אבל הוא לא נשען על מחקר היסטורי מעמיק שאני עשיתי.
אוקיי.
Okay. נהפוך הוא. קודם יצא מתוכי הסיפור, ורק אחר כך הלכתי לקרוא על הנבטים בהקשר של מה שנכתב עליהם, בהקשר של העובדות. אני יכול להגיד לך שאני חובב את הסיפור על הנבטים, אבל את ההיסטוריה אני פחות פחות מחובר להקשר ההיסטורי.
אנשים היסטוריונים או אנשים שמצויים מהמקום ההיסטורי יותר או האקדמי, העירו לך באלף ובעין על, על דברים בספר? כי הרי יצרת איזשהו נרטיב היסטורי פה, יצרת סיפור, סיפרת משהו דרך עיניים שלך ככותב, גם דרכו של מורק, חברנו היקר.
לא, האמת היא שלא העירו לי הערות. הייתה שאלה לגבי השפה, כי הספר כתוב בעברית אמנם,
כן.
אבל לא מעט ביטויים...
מה הנבטים דיברו? נבטית?
אז הנבטים דיברו ערבית, כן. וארמית. באותה תקופה, ארמית הייתה...
כולם דיברו ארמית, גם
נכון,
אנחנו דיברנו
גם
ארמית.
אנחנו. גם זאת אנחנו הסיבה שגם הנבטים דיברו ארמית, כי זאת הייתה השפה, כן, השפה השולטת. גדומה. אז באמת הייתה שאלה, האם זה באמת הייתה השפה שלהם, ואולי הם דיברו נבטית. אבל לא הייתה שפה כזאת. הייתה כן. ארמית, והם דיברו ארמית. אז בהקשר הזה, אני לא חושב שבהקשרים אחרים, לא דיברו איתי, לא שאלו אותי למה השתמשתי ב...
אבל אתה שמת את עצמך באיזשהו סעד או באיזשהו מסגרת או באיזה קווים אדומים שאתה העמדת לעצמך, אמרת אני נאמן לאלף בית וג' או שבאמת הבנת מה קורה, מה זה נבטים, זרמת עם זה וכאילו מה הוביל אותך, סיפורו של מורק או
מה קדם למה? אני אספר לך אנקדוטה, מה שהוביל אותי היה סיפורו של מורק, הסיפור אחר חיפוש אביו. אני יכול לספר שיש פה סיפור נוסף במקביל למורק. יש נערה שחוצאת את הים, שהיא מגיעה מלסבוס, מהאי היווני לסבוס,
כן.
חוצאת את הים התיכון, והסיפור שלה משתלב עם הסיפור שלו. אז יש פה שני סיפורים, אבל האנקדוטה שרציתי לספר היא שאני, חלק מהסיפור הוא חוב שיש לנבטים למלך עובדת אל השליטים בעזה. זה מה שהיה אצלי בראש כשכתבתי את הספר, ובדיעבד כשחקרתי
כן.
את ההיסטוריה של הנבט, הסתבר שבאמת היה חוב כזה. אז אני לא יודע מה הקדים את מה. האם הסיפור שלי יצר את אותם עובדות, או שבאמת אלה היו העובדות שהשתלבו בסיפור.
אמרו לי שהחיים נמצאים באמצע. זאת אומרת, כנראה. אף פעם לא בקצוות, והקצוות רק מגדירים את האמצע, ושם עיקר הדברים קורים. כנראה שזה גם וגם. אתה הצעת איזושהי פרשנות שונה אולי לתהליכים ש...
אני אגיד לך, כל מה שקראתי על הנבטים הוא מאוד עובדתי.
כן.
הוא מאוד מדבר על...
אברהם נגב, ידידנו אברהם נגב כתב את
נכון,
הספר אדוני
אברהם
המדבר.
אברהם נגב.
ההורים והתאומים של ה... זה שהמציא את הנבטים.
אדוני המדבר.
אדוני המדבר.
כן. אף אחד לא הפך את התקופה הזאת לחיה. הכל זה עובדות יבשות.
כן,
אלה היו
כן.
המטבעות, אלה היו, הם גידלו סוסים, הם גידלו ענבים, אבל אף אחד לא הפך את הדמויות לחיות, וזו הפעם הראשונה שבעצם הופכים את הדמויות, את הנבטים, לאנשים שהם מלאי יצרים, שהם עם חלומות, שהם עם תקוות, אז יכול להיות שיצרתי פה איזשהו נרטיב שלא היה.
אתה יודע, כל פעם שאני נפגש עם הנבטים ואני מנגיש אותם למטיילים ולאנשים שאני אוהב לפתוח את העולם הקסום הזה בפניהם, הם כזה, אני מרגיש כאילו אני, רגע, נבטים, שנייה, אל תגיד לי, רגע. שמענו עליה, היינו בטיול שנתי, זה היה בעובדת או משהו. זאת אומרת, כולם יודעים שהיו נבטים, כולם פחות או יותר שמעו גם על דרך הבשמים, שזה נשמע, אתה יודע, זה נשמע כזה נורא אקזוטי, דרך הבשמים, מה יותר טוב מזה? אבל לא ממש מכירים, ואולי זה אחד הדברים היפים בתרבות, אני לא יודע אם היא מסתורית, אבל לפחות היא כך נתפסת.
התרבות נתפסת כתרבות מסתורית, כי אין עליה הרבה מידע. אין עליה הרבה מידע. ובאמת, דרך הבשמים היא דרך... תחשוב, מדובר פה על הובלה של מור, לבונה, אספלט,
מלח
במרחקים אדירים לאורך אלפי
קילומטרים. בעצם מה שנקרא, אנחנו כבר בדרך, תעמיס על הגמל מה שיש, אנחנו ניקח.
נכון מאוד.
בדרך נגזור גם את הקופון.
כן.
אז דרך הבשמים זה למעלה מ-2000 קילומטר
מתימן
עד לנמל עזה, ששם זה בעצם הנמל שיוצא לארצות אירופה. והסיפור הזה של מור ולבונה, הבנתי שבסך הכל היה כל כך מסריח במקדשים ובמזבחות, מכל הבשר שם, שצמחונים לא היו.
נכון, מכל השריפה של, מכל העולה
עולה.
שאלו, כן. כן, כל השריפה של בעלי חיים, ובעצם הלבונה עזרה להם לטהר את אותם מקדשים.
אחד הדברים היפים בריח זה, ברגע שיש ריח יותר חזק או יותר משמעותי או יותר דומיננטי, הוא בעצם תופס את המקום. זאת אומרת, זה לא קולה של ריחות, אתה לא יכול to blend ריח, אתה, אם יש ריח מסוים, אתה מביא ריח חדש, אז הוא, חלס, זה כבר איננו. אתה מביא, יש לך את הריחות הלא נעימים, אתה מביא את המור או הלבונה, זה מה שלוקח.
נכון, אבל גם צריך לזכור שהמור ולבונה גם שימשו כצמחי מרפא. זאת אומרת, השתבשו בהם גם כדי, גם כתרופות. מורק, אחד מהשלבים שבו הוא מתפתח מנער לגבר, הוא הופך להיות מרפא בעזרת צמחי מרפא.
אתה יודע, הסיפורים האלה שאתה ככה מביא פה, והאהבה שלך למדבר, התחברת, אמרת, דרך פעילות, דרך צבא שלך שהיית בו, אבל כל מי שגדל במרחב הזה, לפחות בשנים שאנחנו גדלנו, הרגיש שהמדבר הוא חלק מאיתנו, ואנחנו חלק מהתרבות שלנו, וגם אצל שלמה ארצי, עם ארץ מדבר.
איזה שיר מרגש.
איזה יופי, בוא נקשיב.
השיר על ארץ סיני הוא שיר המסע הגדול במדבר איינה אני הנוסע השם העובר בדרכי האפר השיר על ארץ סיני אבק המדבר מתערב מסערי מדבר בבקתי ומזהיר את אורי וליבי הולך אחר עיניי אני גדלתי בארץ קטנה על כן שירי מלא תדהמה אני גדלתי בארץ קטנה על כן שירי מלא תדהמה פה אדירים המישורים שטופי השמש הקיצים כאלה לא ראיתי מאודי פה אדירים הם סלעי גרנים כאלה לא ראיתי מאודי השיר על ארץ סימן הוא שיר הפגישה עם אנשי המדבר אהיה לשופר לאנשי המשמר היושבים לאורכה של גבעת העבר השיר על ארץ סיני אבק המדבר מתערב בסערם נדבק בבגדם ומזהיב את אורם בידיהם פגיעות בכלי משקל אני גדלתי בבית קטון על כן שירי מלא תימהון אני גדלתי בבית קטון על כן שירי מלא
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אני נמס מהשיר הזה, השיר על ארץ סיני.
כן, השיר הזה מרגש אותי מאוד, כי הוא גם עושה איזושהי השוואה למדינה שלנו היום, לארץ ישראל, כי מלחמתה כה ארוכה, כי מלחמתה כה ארוכה, ועל חרבה תחיה.
נהדר, אז אנחנו על חרבנו חיים כרגע, או מנסים לחיות על חרבנו לגמרי.
2000 שנה כבר.
2000 שנה, ובאלפיים שנה הזה יש עוד כמה מאות שנים כזה בחפיפה עם הנבטים. ואחד הדברים המרגשים לגלות, זה כשהנבטים יוצרים את התרבות שלהם, מתפתחים ומתעצבים אל תוך המדבר, ומשתכללים עם הזמן, הופכים להיות יושבי קרקע, יושבי קבע, כמו שאמרת, וחקלאים. אנחנו פה מתבחבשים עם ה... עם מי לא, נכון? שתי תרבויות שצומחות, שהן מתפתחות כל אחת במקומה שלה, אין הרבה השקה.
יש השקה, יש לא הרבה, נכון? בסופו של דבר התפתחו גבולות גזרה בינינו לבין הנבטים, בין החשמונאים, הורדוס, אבל היו לא מעט מאבקים על אותם גבולות גזרה. וגם אנחנו פה התפתחנו, לשמחתנו, אנחנו נשארנו, ולא נעלמנו כמו הנבטים.
אתה יודע, נוטים להאשים, אני אומר כמובן שכל הספר התנך הוא ספר תנך יהודאי, זאת אומרת נרשם, נכתב מתוך ממלכת יהודה, ואולי אנחנו ממשיכים כך, ואנחנו מספרים את הסיפור שלנו, הסיפור הישראלי, הארץ ישראלי, הוא הסיפור של מדינת היהודים, והנבטים אין שם, הם לא חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, יש לנו את הגיבורים שלנו, ויש לנו את הפלישתים שלנו, ויש לנו את המלחמות שלנו, ואת הרומאים, ויש לנו את הסלבקים, ואת הרומאים, יוונים, ואת המרידות, ובית שני במקרה הזה, בתקופה הזאת. ואנחנו חיים על חרבנו שלנו, כשהם חיים על חרבם שלהם, הנבטים.
נכון, אני חושב שאנחנו כעם מסתכלים על עצמנו, מה שנקרא צר עולמי כעולם נמלה, ואנחנו רואים את המאבקים שלנו, את האימפריות שקמו עלינו לחלוטנו, ואנחנו יכולים להם.
זה מאוד מזכיר לי, בדרום אמריקה לפחות יש שם שלוש תרבויות, המאה, הצטקים וה... לא זוכר כרגע, השלישים, שהם כל אחת מתפתחת במרחב שלה, מתוך עצמה, עם עצמה, ואין כל כך קשרי גומלין בין התרבויות, והנבטים גם כן בעניין שלהם. אני רציתי לשאול אותך בכלל על תובנות היסטוריות. זאת אומרת, אנחנו מתבוננים על הנבטים, אנחנו, ואתה עמקת פנימה לתוך עולמם, אתה קצת מצוי דבר אחד או שניים בהיסטוריה כללית. יש לנו מה ללמוד בכלל מההיסטוריה? זאת אומרת, זה רלוונטי הספר שלך מעבר ליופי ה...
אני חושב שכן, אני חושב שאחד מהדברים שמשכו אותי,
כן?
זה ה... ואני לא יודע למה, יכול להיות שאני מייחס את זה לנו כעם, אבל גם הם, גם הנבטים היו במידה מסוימת צנועים. זאת אומרת, תחשוב על עם שחי במדבר, בתנאים לא פשוטים, בתנאים צחיחים, ללא מים, ומצליח בכל זאת בצניעות ובחוכמה רבה לשרוד תקופה לא מבוטלת מול אימפריות אדירות. ואני חושב אני מתחבר למשפט בתחבולות תעשה לך מלחמה.
אוקיי.
וזה משפט שלנו, היהודים. ובכל זאת אני חושב שיש לא מעט ללמוד מהעם הנבטי בהקשר הזה.
אנחנו יותר טובים בתחבולות מאשר בשגרה. שגרה אנחנו לא מתפקדים.
זה גם נכון.
כאילו נרדמים שם ממש ממש ממש.
אולי עוד משהו שבאמת, שוב, אני לא יודע לומר עד כמה העובדות האלה נכונות, אבל שוב, כשאתה קורא, למשל, היו להם לא מעט אלים לנבטים. דושרה היה אל ההר, אל עוזה הייתה אלת האהבה. תחשוב שבאותה תקופה...
אבל זה לפני שהם ימצאו את הנצרות, או הוכרחו לאמץ את הנצרות.
נכון, נכון. אבל לחשוב שיש אישה שהיא במעמד של אל, זה מקדים את זמנו.
זה הגולדה מאיר שלהם.
נכון.
אוקיי, נחמד, מעניין. אני לא הכרתי את העניין הזה, את העניין המגדרי בעולמם של הנבטים, אבל זה אולי רעיון לספר הבא שלך, מה שזה לא יהיה. את יודע, אמרת אישה ולא אישה, ואני כל הזמן ככה מרחף לי עם דיוויד ברוזה ועם הסיפור האהבה שלו. את יודע, הרוח הזאת של המדבר מייצרת... איזושהי התנהלות אחרת לגמרי, או תובנות אחרות בקצב אחר כמובן. יונתן גפן לקח את הסיפור הזה והכניס אותו לתוך סיפור אהבה, איך שהרוחות נודדות, והוא הולך ובורח, ובסופו של דבר...
יש הרבה קסם במדבר, יש הרבה רומנטיקה במדבר, וזה מאוד קל, אני חושב, ליצור סיפור אהבה מדברי. עם הייחודיות הזאת של המדבר.
אי אפשר שלא לאהוב את המדבר או לא לאהוב במדבר.
נכון.
לא לנדוד שוב כמו החול כשהרוחות אותו לדפו באוז אחז במות האוהל אוז נבטם הוא לא לשמוע לא לנשום כלל את הצליל אתה נבד לחש מדבר אתה נקבר באוהל צר והכבשים
באו בוודי כמו חליל. וואו 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 פה קורה לי דוד דוד. וואו 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 פה קורה לי דוד דוד. כשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח, אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. עם כל טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח, גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה. וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל, על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רק מה.
ברוך שובך בוגד לחוזה טף ומות האוהל, כי גם אותי סופה נודדת סחפה.
וואו 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 כל קורא לינדוד. וואו 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 כל קורא
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז ברוך שופך בוגד, חוזה טוב במות האוהל, כי גם אותי סופה נודדת סחפה. מנחם, דיברנו קודם על ספרי מסע, והספר הזה שלך הוא, אני ברגע שככה הגעתי אליך, אני נדלקתי. כי אני מאוד מתחבר אל מסעות, וקצת לספרים, יותר למסכים בזמן האחרון, אבל והקטע הזה של לקחת סיפור ולצאת איתו לדרך, וזה סוג של צידה לדרך הספר הזה.
לגמרי, ואני חושב שכשאתה לוקח ספר וקורא בו באותם מקומות שבאמת מתרחשת שם העלילה, זה יוצר חיבור אחר. אתה יכול לשבת כמובן בספה בסלון ולקרוא את הספר,
כן.
אבל זה אחרת לגמרי כשאתה נמצא
כמו לראות נשנל ג'אוגרפי כמו ל-60 אינץ'.
או בעובדת, כן.
תגיד לי, אתה יודע, פעם היה לנו את ספרי הטיולים האלה, או ספרי המסע.
של טומי לפיד.
טומי לפיד, נכון. אבא של, אבא של.
נכון.
אבא של מדריכי לפיד לאירופה.
נכון, מדריכי, נכון.
צריך להזמין, הוא היה מספר...
אי אפשר היה לצאת לטיול באירופה בלי הספר הזה.
טיול מאורגן באירופה. טיול מאורגן באירופה. ויש גם את הספרים האלה של מישלי, נכון? לא מהצמיגים, אלה שהכוכבים של המדריכים האלה שהתחילו החיבור הזה בין קולינריה. אתה יודע, כשסיפרת לי על מורק, ישר חשבתי על שני גיבורים, על הנסיך הקטן. מצאתי אותו בלב המדבר, כותב יונתן גפן, אבל הנסיך הקטן שם באמת דרך עיניים של נער צעיר, תמים, נאיבי, מנסה בעצם...
שמתפקח בעצם ומתבגר.
מתפקח אל תוך המציאות הלא פשוטה, וגם הערים הנסתרות מן העין. יש שם, זה גם כן איזשהו סיפור מסע של מעבר בין ערים עתיקות והתובנות שאפשר ללמוד מהם מהדברים האלה. אתה לוקח איתך את הספר הזה למסע, הוא איתך.
הוא בתוכי, הספר הזה בתוכי, ואני לא יודע, אתה יודע, שואלים אותי האם אתה מתכוון, מי שקורא את הספר ואוהב אותו, ישר שואל, אוקיי, מה ההמשך?
כן,
איפה
אוקיי.
איפה הספר ההמשך? אז אני עוד לא שם, אבל אני חי את הספר הזה בכל טיול שלי במדבר, ואני ממליץ למי שקורא אותו, אז גם לקרוא, לפחות חלקים ממנו לקרוא במדבר תוך כדי טיול, בדרך הבשמים.
כן. אז זה הסיפור הזה של לצאת דרך הבשמים, כמובן נמצאת בדרום בערב או בדרום ערב הסעודית וכולי, אבל התרבויות הזרות האלה שמגיעות ומביאות איתם את הנופח המיוחד הזה, ג'ינג'ס חאן, קובלאי חאן, מרקו פולו.
מרקו פולו.
מרקו פולו. אמרת לי שאבא
שלי... כן, אתה יודע, הנה אני באמת נזכר ב... אבא שלי היה צוחק עליי.
נו.
מרקו פולו, לאיפה אתה הולך לטייל היום? הייתי נוסע לא מעט למדבר, כל פעם למקום אחר, אז הוא היה קורא לי מרקו פולו המודרני. מרקו פולו, לאיפה אתה מטייל היום?
אז אתה יודע...
אבי זכרו לברכה.
זכרון לברכה, והוא לא סתם כנראה קרא לך ככה, כי גם מרקו פולו ניסה כל הזמן לצאת מגבולות הגזרה המוכרים, ובעצם להביא דברים אחרים. השיר שכתבו עליו לקח אותו למקום אחר.
השיר המפורסם הזה שכתבו עליו הוא לא בהכרח עושה איתו חסד.
הוא מוציא אותו לתרבות אחרת. הגשש החיוור מספר שם איך מרקו פולו היה נוסע למקומות שונים ומביא שם תובנות שלו עד שהתרמית התבלטה, נכון?
נכון.
אז בואו נקשיב לו קצת.
נספר על מרקו פולו, הנוסע המפורסם. זה הגבר מרקו פולו שגילה את העולם. כל שנה היה אורז את כלי זינו ואת גדיו, את אשתו משאיר בבית ויוצא שוב לנדודיו. כל שנה היה נוסע וחוזר עם סיפורים, איך הגיע עד להודו, איך טיפס על ההרים, איך ראה פילים בדרך, איך גבר על החמסים, איך דיבר עם המונגולים והגיע עד לסין. כל שנה יצא לדרך וחזר כולו תשוש, וסיפר על הפגודות ועל הודו ועל כוש. הוא זכר כל פרט בדרך ותיאר גם את הנוף, מי יכול היה לדעת שכל זה היה רק בלוף. כי בעצם כך בינינו מרקו פולו הנחמד לא יצא מן השכונה אפילו לא ליום אחד. לאשתו היה מודיע שוב אני מפליג לסי, וקופץ לגברת שוורצמן בסמטה שמימין.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז מרקו פולו אצל הגשש החיוור לא יצא מהשכונה אפילו ליום אחד, הוא היה קופץ לגברת שוורצמן בסמטה של מימין ומספר לה על ההודו ומחרטט לה על טיבט, נכון?
אבל לספר הוא ידע.
לספר הוא ידע. והוא יצר איזשהו סיפור היסטורי, הוא בעצם הביא לנו, הוא הביא לנו בעצם אל תוך התובנות ההיסטוריות שלנו סיפורים משל עצמו. מנחם, תגיד לי, ההיסטוריה שאתה מצוי בה ושהבאת אותה לתוך הסיפור שלך, והמציאות שאתה פותח את הפושים בטלפון שלך ופותח בחדשות, חוזרת על עצמה. אנחנו
זה שאלה מצוינת, כן. אם אנחנו לומדים מההיסטוריה, זו שאלה עוד יותר טובה. האם היא חוזרת על עצמה, זו שאלה אחת. האם אנחנו לומדים ממנה, אני חושב שראוי שנלמד מההיסטוריה.
זה כמו שמישהו אמר לי פעם, שאני מהנוער העובד והלומד. אני עובד עצות ולומד מהניסיון. רק ככה אנחנו לומדים.
הלוואי שאנחנו נלמד מהניסיון, כי יש הרבה מה ללמוד מההיסטוריה. אני לא חושב שהיא חוזרת על עצמה, אבל אני חושב שיש איזשהו דחף חזק מאוד אנושי, שהוא כן חוזר על עצמו. הדחף הזה של לשלוט, הדחף הזה של לשמור על עצמי, גם ברמה הלאומית, לשמור על עצמנו, ואנחנו בהקשר הזה צריכים כן ללמוד מהטעויות שנעשו בעבר, כדי שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. ובהקשר הזה אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מההיסטוריה.
אז בעצם החיפוש שלנו אחר היסטוריה הרבה פעמים לוקח אותי למקומות של נוסטליה. אתה מכיר את הקטע הזה של תקשיב, פעם היה יותר טוב. גם העתיד יהיה יותר טוב וגם העתיד כנראה לא יודע. אבל כאילו אנחנו הרי לא יכולים כל כך לשנות את ההיסטוריה, אז אנחנו נצמדים אל...
אנחנו צובעים אותה בוורוד, אנחנו את העבר צובעים בוורוד, נוח לנו להסתכל על לזכור את הדברים הטובים שקרו ופחות לזכור את הדברים הקשים לצערנו, ודווקא אני חושב שצריך למצוא איזושהי דרך ללמוד כדי שלא יחזרו אותם דברים קשים שקרו לנו בעבר, לא לראות רק במשקפיים ורודות את מה שקרה בעבר.
העליות והירידות האלה בעליות לאורך ציר הזמן של ההיסטוריה הרבה פעמים לוקח אותי למחשבה שזה כוחו של עולם, או כמו שיש מגפות שכל איזה, לא יודע, כמה מאות שנים מגיעות, או כמו ששריפות יער, שמחלות יער, והוא צומח מחדש. זאת אומרת, זה המכתוב שלנו, זה גורלנו. לא, לחזור על ההיסטוריה, לחזור על אותם טעויות, לא ללמוד מהן. אתה לא למד את ה... אתה, אני, אנחנו לא לומדים בכך מהניסיון של הורינו, והם לא מהוריהם.
נכון, אתה יודע, אחד מהדברים שאני הטעויות. אומר, אנחנו מורישים לילדים שלנו את הגנים, אבל אנחנו לא מורישים להם את הניסיון חיים שצברנו. וזה משהו, כשנגיד הילד שלך עובר תקופה קשה בבית ספר, ואתה יודע שיהיה בסדר. כן. אתה מכיר, אתה מכיר את היכולות שלו, אבל... אין מה לעשות, הוא כרגע נמצא בתקופה הקשה הזאת, והוא צריך לעבור אותה כדי ללמוד על הכוחות שיש לו.
אז לקחת אותי למשפט נהדר, שאפשר לסכם איתו את השעה הנהדרת הזאת שיש לנו, שאנחנו מורישים להם את הגנים, והם אחר כך עושים איתם מה שהם רוצים, נכון?
נכון.
אז כן, אז רבותיי, ההיסטוריה לגמרי חוזרת. מנחם, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה שבאת לפה לאולפן, שהבאת איתך את הנבטים, והבאת את מורק. והבאת את הסיפור הנהדר הזה, וקצת ככה השארת אותנו בתובנות ההיסטוריות שלך, של עצמך.
אני רוצה להודות לך, אלי. היה לי מאוד נעים ומרגש להיות איתך פה ולבלות איתך את השעה הזאת. תודה רבה לך.
איזה כיף. אז כן, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אנחנו נצטרך כנראה להמשיך ולחזור אליה, ולהתמודד עם מה שיש לה להביא. אני רוצה להגיד לכם תודה, ולך מנחם שהיית איתנו כאן. אנחנו ניפגש בכל המקומות האחרים, במקומות שבהם הייתי ואליהם אני אחזור וכולי, כל פעם עם תובנות חדשות, וכל פעם לצרף את החיבור הזה לתוך הישראליות שלנו ולמקום הנהדר הזה שבו אנחנו נמצאים, שרק נשמור עליו ושנסיים עם מה שאנחנו נמצאים בו. תודה רבה.
אל הנגב פלוגונת נשלחה עם מקלות כתף לפני רואים
הסבתא לנכד כל מקום שלפעול בו נחוץ שם אומרים אל הפלמח הניק ללכת וחייו הם כפקק בקיבוץ שם אומרים אל הפלמח הניק ללכת וחייו הם כפקק בקיבוץ ומסיים את הסבתא לנכד ויושבת כפופה למולו כן הקושי יכול כבר ללכת כי הקושי עשה את שלו כן הקושי יכול כבר ללכת כי הקושי עשה את שלו לא לא לא
Zirut, hayam ye'aved, uve'oniyot gedolot.
לקשיש, אחר כך לכל פקודה ברוח צוות, למלאכה קפצו בן רגע איש ואיש.